הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
כל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק שמיני מהלכות מאכלות אסורות. בחלקו הראשון של הפרק מדבר הרמב״ם על איסור אכילת גידה נשה, בחלקו השני הוא מדבר על דין החזקת הבשר בכשרות, ובחלקו האחרון על דין ההנאה מאיסורי המאכלות השונים ועל איסור עשיית הסחורה. פותח הרמב״ם בהלכה א', איסור אכילת גיד הנשה, שהוא גיד בערך הבהמה, שיבואר בהלכה הבאה מיקומו המדויק. הרי הוא נוהג שאיסורו קיים רק בבהמה וחיה הטהורין ולא הטמאים, ואפילו בנבלות וטרפות שלהן, של הבהמה והחיה הטהורים, ונוהג איסורו בשליל ובר שהיה בימי אמו כשנשחטה האם, ובמוקדשים, בהמות שקדושות לקורבן, בין קודשים הנאכלים, קורבנות הנאכלים לבעלים או לכהנים, שהם רוב הקורבנות, ובין קודשים שאינה נאכלים, כקורבן עולה שהוא עולה כליל המזבח, ונוהג שאיסורו קיים בין בירך של ימין ברגל האחורית הימנית ובין בירך של שמאל ברגל האחורית השמאלית, ואין גיד הנשה אסור מן התורה, אלא החלק שעל כף הירך בלבד, שגיד הנשה יוצא מחוט השדרה ויורד לאורך רגליה האחוריות של הבהמה, והחלק האסור מהתורה הוא החלק הנמצא על מקום החיבור של הירך לגוף הבהמה, והירך מחוברת בעצם אדומה לכף, והגיד העובר עליה הוא גיד הנשה האסור מהתורה. שנאמר בפרשת וישלח בהקשר למאבקו של יעקב עם שרו של עשיו, ויגע בכף ירכו ותקע כף ירך יעקב באבקו עמו, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך עד היום הזה, כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה. הרי שגיד הנשה האסור הוא הגיד שעל כף הירך. אבל שער הגיד שלמעלה מן הכף, והחלק שלמטה מהכף עד סופו של הירך, וכן החלב שנמצא על הגיד ומכסהו, אינו אסור אלא מדברי סופרים, מדרבנן, ושני גידין הן, שבירך הבהמה יש שני גידים, גיד ארוך הנמצא בצד הפנימי של הירך, הפונה לירך הוורתה בין רגלי הבהמה, והוא הסמוך לעצם, שהוא נמצא בצורה שאינו בלוע בבשר אלא מונח על העצם, והוא האסור מן התורה, וישנו גיד נוסף, קצר יותר, העליון, שגיד זה מחובר לעצם הכף, ואחר כך נכנס לצד הפנימי של הירך דרך מקום חיבור הירך לעצם הכף, ויורד בתוך הבשר מהצד הפנימי עד לצומת הגידים הרקובה התחתונה, וכיוון שבלוע בבשר הירך ואינו מונח על העצם, אינו אסור מהתורה, שהרי התורה אמרה אשר על כף הירך, אלא כולו אסור מדבריהם מתקנת חכמים. הלכה ב', האוכל במזיד מגיד הנשה הפנימי, הגיד הארוך המונח על העצם, מהמקום שעל הכף, כמבואר בהלכה הקודמת, לוקה מן התורה, ואם אכל מחלבו, מהשומן העוטף אותו, או משאר הגיד הפנימי, החלק שאינו מונח על העצם, או שאכל מכל הגיד הקצר החיצון, הוא הגיד העליון, שנבלע בבשר המבואר בהלכה הקודמת, מקין אותו מכת מרדות, מלכות מדי רבנן, שהחיוב מדאורייתא הוא רק לאוכל מגיד הנשה הפנימי, כאשר הוא אכל ממנו מהמקום שעל הכף, אך שאר הגיד הפנימי וכל הגיד החיצון, אינם אסורים אלא מדי רבנן. וכמה שיעור אכילה מהגיד כדי להתחייב עליו מלכות, כזית, שזהו השיעור הרגיל בענייני אכילה. ואם אכל הגיד שעל הכף כולו, שאכל את הגיד שעל הכף בשלמותו, הרי אף על פי שאין בו בכל גיד זה שיעור כזית, לוקה מן התורה, מפני שהוא כבריה בפני עצמה. דאף שהגיד שעל הכף אינו כל הגיד אלא רק חתיכה ממנו, מכל מקום מכיוון שלא אסרה התורה אלא את הגיד שעל הכף בלבד, הרי איסורו מחשיבו והוא נחשב כדבר שלם בפני עצמו, ולפיכך לוקה עליו אף אם אין בו שיעור כזית. הלכה ג' אכל שיעור כזית מגיד הנשה של ירך ימין, וכזית מגיד הנשה של ירך שמאל, או שאכל שני גידים, את של ימין ואת של שמאל, ואכלם כולן, שאכל מכל אחד מהן את הגיד שעל הכף כולו, ואף על פי שאין בהן בגידים אלו שיעור כזית, הרי בשני המקרים לוקה 80, מכיוון שאכל שני שיעורי איסור, בין אם אכל כזית מכל צד, ובין אם אכל מכל צד את הגיד שעל הכף בשלמותו. ונחלקו המפרשים האם דין זה הוא דווקא כשיתרו בו על כל גיד, או שאף בהתראה אחת הוא לוקה על שניהם, משום שהם בית מיני איסורים. וכן הוא לוקה על כל גיד וגיד, שאם הוא אכל כזית מגידים של בהמות נוספות, או שאכל עוד גידים שלמים שעל כף הירך של בהמות נוספות, הרי הוא לוקה על כל אחד מהם. הלכה ד' גיד הנשה שבירך העוף, אין בו איסור משום גיד הנשה, מפני שאין לו כף ירך כאדם וכשאר הבהמות והחיות, אלא ירכו ארוך, שכף הירך של העוף אינה עגולה כירך האדם, וכל הבהמות והחיות שגידם אסור, אלא מוארכת, שהיא צרה וארוכה. ואם נמצא העוף שירכו כירך הבהמה, דיינו שיש לו כף הירך עגולה, הרי גיד הנשה שלו אסור מספק. והגמרא בחולין מסתפקת, האם הולכים אחרי העוף המסוים הזה שיש לו כף הירך והוא אסור, או שהולכים אחר מינו שאין למינו כף הירך והוא מותר. והגמרא נשארת בספק, ולפיכך צריכים להחמיר ולא לאכול אותו, משום שספיקא דאורייתא לחומרא, ואם אכל אין לוקין עליו שאין עונשי מספק. וכן בהמה שכף ירכה ארוך ואינו עגול שנראה כשל עוף, הרי גיד הנשה שלה אסור, שגם במקרה כזה מסתפקת הגמרא באותם צדדי ספק, אלא שהתוצאה היא הפוכה. האם הולכים אחר אותה בהמה מסוימת, ואז הגיד שלה יהיה מותר משום שאין לו כף, או שהולכים אחר מינה, ואז הגיד יהיה אסור. וגם כאן מספק מחמירים, אך בהמה חלו אין לו קין עליו. הלכה איי, האוכל גיד הנשה מבהמה וחיה הטמאין פטור, שאינו חייב לא משום איסור גיד הנשה, ולא משום איסור אכילת בהמה טמאה. על איסור גיד הנשה הוא אינו עובר, לפי שאינו נוהג בטמאה שבשרה אסור, אלא בבהמה שכולה מותרת שבשרה מותר ורק גיד הנשה שבה אסור. והגמרא לומדת זאת ממה שנאמר על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. מי שגידו אסור ובשרו מותר, יצתה טמאה שבשרה אסור. ומכל מקום גיד הנשה נוהג בנבלה וטריפה וקודשים, משום שלא נתמעט אלא מין בהמה שבשרה אסור. ואינו עובר באכילת הגיד על איסור אכילת בהמה טמאה, מכיוון שאינו כאוכל משאר גופה של הבהמה, שאין הגידים נחשבים מכלל הבשר, משום שאינם ראויים לאכילה בפני עצמם, שאין בהם טעם כלשהו, כמו שביארנו בפרק רביעי. ואם אכל מהחלף שעל גיד הנשה, הרי זה כאוכל מבשרה של הבהמה הטמאה, וחייב משום אכילת בהמה טמאה. על החווה, והאוכל גיד הנשה של נבלה, בהמה טהורה שמתה ללא שחיטה, או גיד הנשה של טריפה, בהמה שמשום מום שהיה בה, היא לא יכלה לחיות לאורך זמן, אף שנשחטה, או של עולה, גיד הנשה של בהמת קורבן עולה, שכולה אסורה באכילה, חייב שתיים משום גיד הנשה, ומשום האיסור הנוסף של טריפה, נבלה או עולה. ואף שהאיסור של גיד הנשה הוא מלידה, ואיסורי הנבלה, הטרפה או העולה נוספו לאחר מכן, והרי הכלל הוא שאין איסור חל על איסור, מבאר הרמב״ם שמתוך שנכלל באיסור השני של נבלה, טרפה או עולה, כל שאר גופה שהיה מותר קודם שמתה נטרפה או קדשה, נכלל גם הגיד שכבר היה אסור קודם משום גיד הנשה, ונוסף עליו איסור אחר, האיסור השני של נבלה, טרפה או עולה, שכך הוא הכלל שבמקרה שהאיסור השני הוא איסור, איסור כולל שכולל בתוכו דברים נוספים שלא היו אסורים משום האיסור הראשון, הרי מתוך שהוא חל על הדברים הנוספים, חלו גם על הדבר שהיה אסור כבר באיסור הראשון. ואף שהרמב״ם פסק בהלכה הקודמת שאין הגידים מכלל הבשר משום שאינו ראוי לאכילה, ולפיכך כאשר הוא אוכל גיד מבהמת מאה אינו חייב עליו, מבאר השער המלך שבבהמת טהורה, מכיוון שיש עליו איסור גיד הנשה, שהכתוב מחשיבו כדבר הראוי לאכילה לעניין איסור גיד הנשה שנאמר לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, הרי הוא נחשב ראוי לאכילה גם לעניין האיסורים הנוספים שנוספו בו כנבלה, טרפה או עולה. הלכה זין, הנוטל גיד הנשה מהבהמה כדי להכשיר את הירך לאכילה, צריך לחטט אחריו, לבדוק אחר שהוציאו היטב, שיוציא גם את כל מה שלמעלה ולמטה מן הכף, עד שלא ישיר ממנו כלום, שלא יישארו חלקי גיד בכלל. ונאמן הטבח, הקצב המוכר בשר על גיד הנשה, שאין בירך שמוכר גיד, כשם שנאמן על החלב, לומר שהוציא את החלב מהבשר שמוכר, ואין לוקחין, שאין קונים בשר מכל טבח שנאמנותו אינה ידועה, אלא אם כן היה אדם כשר, שידוע באופן כללי, שהוא אדם ישר ואינו חשוד לעבור על איסורים, ומעבר לכך הוא גם מוחזק בכשרות, שהוא ידוע כמדקדק באיסורים, והוא גם בקי בדיני הכשרת הבשר, הוא ששוחט לעצמו, דהיינו ששוחט בעצמו ללא פיקוח של אדם אחר, הוא מוכר ונאמן. הלכה ח', במה דברים אמורים שאפשר לקנות בשר רק מהמוחזק בכשרות בחוץ על הארץ, שמעורבים עם הגויים וישנו חשש של חילוף עם הגוי או של קנייה מהגוי. אבל בארץ ישראל, בזמן שכולה שייכת לישראל, לוקחים מכל אדם אף שלא הוחזק בכשרות, משום שאין לחשוש שלקח נבלה או טרפה מנוכרי ואותה הוא מוכר. וכמובן שלא מדובר באדם שידוע שאינו כשר ונחשד למכור דברים אסורים, וכפי שיתבהר בהלכה הבאה. הלכה ת', טבח קצב הנאמן למכור בשר שהוחזק כדין ונמצא בשר נבלה או בשר טריפה יוצא מתחת ידו, שיתברר שהבשר שהוא מכר כבשר כשר הוא בשר נבלה או טריפה, מחזיר את הדמים לבעלים שהוא צריך להחזיר את כסף הקנייה ללוקח, אף אם הם אכלו כבר את הבשר, ומשמתין אותו, שמנדים אותו, ומעבירים אותו, מסלקים אותו מתפקידו כשוחט ומוכר בשר לציבור, ואין לו תקנה לעולם לקח ממנו בשר, עד שילך הטבח למקום שאין מכירין אותו, ויחזיר אבידה בדבר חשוב, שהוא ימצא אבידה יקרה ויחזירה לבעליה, שבכך יתברר שחזר בתשובה אמיתית, שאין הוא מוכן לשקר ולעבור על איסורים כדי להרוויח ממון. או שישחוט בהמה לעצמו ויוציא טרפה לעצמו בממון חשוב, דהיינו שישחוט בהמה עבור עצמו ויקבע שהיא טרפה ולא ישתמש בה, כאשר היא שווה הרבה ממון ועל ידי הטרפתה הוא מפסיד ממון זה, שאז בוודאי עשה תשובה בלא הרמה. דהיינו שאם הוא עושה דברים אלו במקום שמכירין אותו ויודעים על כך שהוא מכר טרפות, הרי ייתכן שהוא לא עשה תשובה אמיתית והוא עושה דברים אלו כדי להראות את נאמנותו כביכול. אך כאשר הוא עושה את הדברים הללו במקום שאין מכירים אותו, שבמקומות אלו אינם יודעים על כך שהוא מכר טרפות ואין הוא צריך להראות את נאמנותו, הרי ודאי עשה תשובה אמיתית ללא שום הרמה, דהיינו התחכמות ורמאות. הלכה יהוד, הלוקח, הקונה בשר ושלחו להעבירו ממקום למקום ביד אחד מעמי הארץ, אדם שאינו בקי בהלכות, הרי זה העם הארץ נאמן עליו, שהוא יכול לסמוך על שלוחו, שיעביר את הבשר הכשר, שאינו חשוד להחליפו בבשר טרף, ואף על פי שאינו מוחזק בכשרות, דהיינו שהוא ידוע באופן כללי כיהודי כשר, אלא שאינו מוחזק שמדקדק במיוחד באיסורים, אין חוששין לו שמחליף את הבשר בבשר טרף. ואפילו עבדי ישראל, העבדים הכנעניים והמותן, השפחות הכנעניות, נאמנים בדבר זה, אבל לא גויים שבגוי חוששים שמא יחליף הבשר בבשר טרף. הלכה י' א', מקום שיש בו 10 חנויות המוכרות בשר, 9 מתוכה מוכרות בשר שחוטה, בשר כשר, ואחת מהן מוכרת בשר נבלה, ולקח שהוא קנה בשר מאחת מהן, ואין ידוע ממי לקח, שלא ידוע אם הוא קנה מהחנויות שמוכרות בשר שחוטה, או מהאחת שמוכרת בשר נבלה, הרי זה הבשר המסופק, אסור באכילה, דאף שהכלל הוא שמהתורה הולכים אחר הרוב, וכאן רוב גדול של החנויות מוכרות בשר שחוטה, הרי כל הקבוע כמחצה על מחצה דמי, שהכלל הוא שאין הולכים אחר הרוב במקרה שהדבר המסופק קבוע במקומו, משום שהקבוע הוא חשוב ואינו בטל ברוב, וכך גם כאן שהספק הוא מאיזה חנות הוא קנה את הבשר, והרי החנויות קבועות במקומם, אין החנות המוכרת נבלה בטלה ברוב המוכרות שחוטה, ולפיכך נחשב הדבר לספק שקול של מחצה על מחצה, שצריך להחמיר בו שהרי ספק דאורייתא לחומרה. אבל בשר הנמצא מושלח בשוק, ואין ידוע אם הוא בשר כשר, אלך אחר הרוב, דחול דפריש מירו בפריש, שכל הפורש ממקום קביעותו, הוא מאבד את חשיבותו כקבוע, ואז אנחנו הולכים אחר הרוב. ולפיכך, אם היו רוב המוכרים, דהיינו רוב החנויות באותה העיר של גויים המוכרים בשר טרף, אסור, משום שאנו מניחים שהבשר המושלח הוא מהרוב הטרף, ואם היו רוב המוכרים ישראל, מותר, משום שאין כאן קבוע והולכים אחר רוב החנויות המוכרות בשר כשר. הלכה י' ב', וכן הולכים אחר הרוב בבשר הנמצא ביד גוי וקשרותו אינה ידועה, אם היו רוב מוכרי הבשר בעיר ישראל, מותר. אך דבר זה שבשר הנמצא ביד גוי או הנמצא מושלח בשוק, הולכים בו אחר הרוב, ואם רוב מוכרי הבשר בעיר הם ישראל שמוכרים בשר כשר, הוא מותר באכילה, זהו דין תורה. אך כבר אסרו חכמים, כל הבשר הנמצא ולא ידוע מניין בא, בין שנמצא בשוק, בין שנמצא ביד גוי. ואף על פי שלא רק רוב השוחטין, אלא כל השוחטין, ולא רק רוב המוכרין, אלא כל המוכרין הם מישראל, משום שיש לחשוש שמא הבשר הובא מעיר אחרת והוא טרף. ולא עוד, אלא אפילו הלוקח הקונה בשר כשר ודאי, והניחו בביתו ונעלם מן העין, שבמשך זמן מסוים לא ראו אותו, ואחר כך רואים אותו שוב, הוא אסור באכילה, אלא אם כן היה לו בו בבשר הכשר סימן, צורה מיוחדת או חיתוך מיוחד ושונה, או שהיה לו בו טביעות עין, שהוא מזהה את הבשר על פי מראהו, והוא מכירו ודאי שהוא זה... או שהיה צרור וחתום, שהיה קשור בסק, והייתה חותמת על הקשר כדי שיהיה ניכר אם נפתחה, ובמקרים אלו מותר לאוכלו. אך באם אין לו את אחד מהסימנים הללו, אסרו חכמים, מחשש שבעלי חיים גררו את הבשר הקשר למקום אחר והביאו במקומו בשר אחר שהוא טרפה. הלכה י' ג' תלה על וב כלי מלא חתיכות בשר, ונשבר הכלי כאשר הוא לא היה שם ונפלו החתיכות לארץ, ובה הוא מצא חתיכות על הארץ, ואינו יודע אם אין אותן החתיכות של בשר כשר שתלה, ואין לו בהן בחתיכות שתלה סימן, ולא תביעות עין, שאינו מכירם על פי המראה שלהם, הרי זה אסור לאכול את החתיכות שהרי נתעלמו מהעין, ואנו אומרים שיש לחשור שאותו בשר שנפל מהכלי גרתו חיה או שרץ למקום אחר, וזה בשר אחר הוא. שהביאו בעלי חיים וייתכן שהוא טרף. וכתב המגיד משנה שמדברי הרמב״ם משמע שאם מצא את הכלי תלוי והחתיכות בתוכו, הרי אלו מותרות, כיוון שהוא במקום שאין עופות ושרצים יכולים לקח ממנו. ומה שכתב הרמב״ם בהלכה הקודמת, שאם הניח בשר בבית ונעלם מן העין הוא אסור, זהו רק שהניחו בביתו בארץ, משום החשש ששרצים החליפו. והרשבו והרשבם מתירים בשר שנתעלם מן העין אם מצאו במקום שהניחו, והביאם בשולחן ערוך בתור דעה נוספת החולקת על דעת הרמב״ם, והרמה כתב שהמנהג להקל כשיטה זו, ואפילו אם היה בשר ביד גוי, במקום שכל המוכרים שם הם ישראלים המוכרים בשר כשר. ומכל מקום כתבו הפוסקים שכל בעל נפש יחמיר על עצמו כשיטת הרמב״ם. הלכה י' ד' גיד אנשי מותר בענה שאינו אסור אלא באכילה, לפיכך מותר לאדם לשלוח לנוכרי ירח שגיד אנשי בתוכה, גם אם הישראל מקבל תמורתם המון, ונותן לו את הירח כשהיא שלמה ללא סימני חיתוך אפילו בפני ישראל, שישראל רואה שהוא נותן לו אותה, ואין חוששין שמה יאכל ממנה מהירח ישראלי זה שראה את הנתינה, קודם שינתה לגיד, לפני שיוציאו מהירח את גיד אנשי, משום שיאמר הישראל האחר שאם נתנה ישראל בוודאי שהכשירה כדין, הרי אין חוששין לכך שהרי מקומו ניכר, שכיוון שהירך שלמה רואים שעדיין לא נתן ממנה ישראל את הגיד, ולפיכך אם הייתה הירך חתוכה לא יתננה לגוי בפני ישראל עד שאיתו לתגיד שמה יאכל ממנה ישראל, משום שהישראל האחר יאמר שאם נתנה ישראל בוודאי שהכשירה תחילה כדין, ומכיוון שהירך חתוכה לא ניתן לדעת בוודאות שלא הסירו ממנה את הגיד. ואתה עובר הרמב״ם לכללות דיני ההנאה מדברים האסורים באכילה. הלכת את וב, כל מקום שנאמר בתורה אחד מהלשונות הבאים האוסרים דבר באכילה, לא תאכל, לא תאכלו, לא יאכלו, או לא יאכל, הרי אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה במשמע, שבמשמעות דברי התורה כלולים הן איסור אכילה והן איסור הנאה, עד שיפרוט, שיפרט ויבר לך הכתוב שאיסורו הוא רק באכילה ולא בהנאה, כדרך שפירט הכתוב בנבלה, שלאחר שכתב לא תאכלו כל נבלה, נאמר בתורה בפרשת ראה, לגר אשר בישריך, הכוונה היא לגר תושב שאיננו יהודי, תתננה ואכלה, או מחור לנוכרי, שהתורה הוא צריכה להתיר בפירוש את ההנאה, ומכך משמע שהיינו מבינים מלא תאכלו כל נבלה לאסור אף בהנאה. וכן בחלב שהתורה כתבה בפרשת צו לא תאכלו, היא צריכה לכתוב יעשה לכל מלאכה שהוא מותר בהנאה, אך ללא זאת עצם איסור האכילה שבתורה כולל בתוכו גם איסור הנאה. למשמעות איסור התורה של לא תאכל, לא תאכלו וכדומה, ולאסור את ההנאה שיש באכילה, וכך גם כל שאר ההנאות אסורות, והתורה כותבת את איסור ההנאה באופן של אכילה, משום שכל דבר מאכל עיקר הנאתו היא על ידי אכילה. ממשיך הרמב״ם, או עד שהתפרש בתורה שבעל פה שנמסרה איש מפי איש מפי משה רבינו מהר סיני, שהוא אותו דבר שנאסר בתורה באכילה, מותר הוא בהנאה, וכגון שקצים ורמסים, וכך גם כל בעלי החיים הטמאים. ודם ועבר מן החי וגיד אנשי שכל אלו מותרים בהנאה מפי הקבלה שקיבלו איש מפי איש ממשה רבינו מהר סיני, אף על פי שהן אסורים באכילה, שבכל אלו נכתב בפירוש בתורה איסור אכילה, כאמור שכל איסור אכילה שבתורה כולל בתוכו גם איסור הנאה, אלא אם כן התורה עצמה כתבה שהוא מותר בהנאה כנבלה וחלב, או שידוע לנו בתורה שבעל פה איש מפי איש ממשה רבינו מהר סיני שהוא מותר בהנאה. הלכת את זין, כל מאכל שהוא אסור בהנאה, כל איסורי המאכלות חוץ מאלו המנויים בהלכה הקודמת, כמו חמץ ועורלה וכדומה, אם עבר ונהנה ולא אכל, כגון שמחר או נתן לגוי או לכלבים אינו לוקה. מבאר המשנה למלך שזהו משום שרק איסור האכילה כתוב בפירוש בפסוק, והמגיד משנה כתב שזהו משום שדרך ההנאה העיקרית של המאכל היא על ידי האכילה, וכל הנאה אחרת נחשבת שלא כדרך הנאתו, לפיכך אין לוקים עליה. ומקים אותו מכת מרדות מלכות מדי רבנן, משום שעבר על איסור תורה, והדמים, הכסף שהרוויח מהמחירה וכדומה, מותרים בשימוש. שלומדים מהפסוקים שרק איסורי עבודה זרה ושביעית תופסים את דמיהם ולא איסור אחר. אך מכל מקום, כל דבר שאסור באכילה הוא מותר בהנאה, אף על פי שהוא מותר בהנאה, אסור לעשות בו סחורה ולכוון מלאכתו, לכוון גם כל מלאכה אחרת שתהיה בדברים האסורים באכילה, חוץ מן החלב, שאסור באכילה, ומכל מקום הוא מותר בכל הנאה, שאפשר אף לכוון את מלאכתו בחלב. שרי נאמר בו בפרשה צו, יעשה לכל מלאכה, ומלשון הכתוב כל מלאכה, משמע שיכול לכוון את מלאכתו לעשותה בחלב, וכך גם לעשות בו סחורה. לפיכך שכל שאר הדברים האסורים באכילה, אסור לעשות בהם סחורה, אין עושים סחורה, לא בנבלות ולא בטרפות ולא בשקצים ולא ברמסים האסורים באכילה, אף שכאמור בהלכה הקודמת נתפרש בתורה שבעל פה שהם מותרים בהנאה. ובתלמוד ירושלמי נאמר שאין איסור לעשות חורה אלא בדבר העומד לאכילה, אך בדבר העומד למלאכה כגון סוס וגמל מותר לעשות בהם סחורה. ומבאר המגיד משנה שאיסור עשיית הסחורה בדברים טמאים הוא מחשש שמא יבוא לאוכלם, וחשש זה אינו שייך בדברים העומדים למלאכה ולא לאכילה. וכך נפסק בשולחן ערוך שדווקא דבר המיוחד למאכל אסור לעשות בו סחורה. הלכה י' זין, הצייד שנזדמנו לו חיה, עוף ודג טמאים וצדן, דהיינו שהניח את המצודה או את הרשת כדי לצוד טהורים, ונזדמן שניצודו לו טמאים, או שניצודו לו טמאים וגם טהורים, מותר למוכן משום שאינו מכוון לעשות סחורה בהם, אלא הדבר הוא בדרך הקראי, משום שנזדמנו לו ללא כוונה. אבל לא יכוון מלאכתו לטמאים, שלא יתכוון לכתחילה לצוד בעלי חיים טמאים ולעשות סחורה בטמאים. דאף שאיסור עשיית הסחורה הוא מהתורה, שהתירה רק חלב בעשיית מלאכה, בירוע תוספות יום טוב והתז, שהתורה מסרה את הדבר לחכמים, וחכמים קבעו שרק כשמכוון מלאכתו לכך הדבר אסור. ממשיך הרמב״ם, הוא מותר לעשות סחורה בחלב שחלבו גוי ואין ישראל רואהו, שאסור בשתייה מדרבנן מחשש שירב בו חלב טמאה, וכן מותר לעשות סחורה בגבינת הגויים, שחכמים גזרו עליה שלא לאוכלה, מחשש שגיבנו אותה בקיבת נבלה, וכיוצא בהן בדברים אחרים האסורים מדרבנן, משום שהדברים שנאסרו באכילה מדרבנן, לא קבעו בהם חכמים איסור סחורה. וכפי שמבאר הרמב״ם בהלכה י"ח, זה הכלל, כל דבר מאכל שאיסורו מן התורה אסור לעשות בו סחורה, וכל דבר מאכל שאיסורו מדבריהם, מדרבנן, מותר לעשות בו סחורה, ודינים אלו אמורים בין בספקו, בין בוודאו, שגם בדבר מאכל שספק אם הוא אסור מהתורה, אסור לעשות בו גם סחורה, משום שאיסור הסחורה הוא מהתורה, וספק הדאורייתא לחומרא, וגם בדבר מאכל שהוא בוודאי אסור מדרבנן, מותר לעשות בו סחורה, שכאמור הדברים שחכמים אסרו אותם באכילה, לא גזרו בהם איסור סחורה. וכאן מסתיים הפרק השמיני.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.